שלום לכולם, אנחנו עומדים אמנם לפני פרשת, איזה פרשה רבותיי? איך תזריע מצורע, ברוך השם, אבל אנחנו נמצאים גם בתקופה מאוד מיוחדת, 70 שנה לתקומת מדינת ישראל, והחלטתי היום להקדיש את השיעור לכבוד ירושלים עיר הקודש, לכבוד החגיגיות הגדולה, החג הגדול של הנס הגדול שעשה עמנו הקדוש ברוך הוא שהקים לנו את המדינה, אז לדבר לכבוד ירושלים עיר הקודש, שהיא בעצם מרכז ההתגלות של הקדוש ברוך הוא בעולם, וצריך להבין שהיא המרכז של מדינת ישראל, כי מדינת ישראל זה שלטון על ארץ ישראל, וירושלים מקודשת מכל ארץ ישראל. אז לכן בחרתי לדבר היום על ירושלים עיר הקודש. הנושא של השיעור הוא יפה נוף. כן, פסוק ידוע, בואו נראה אותו מקור א' בתהילים מ"ח, יפה נוף, מסוס כל הארץ, הר ציון ירקת צפון, קריית מלך רב. היום נדבר על הביטוי יפה נוף, קצת גם על הביטוי הנלווה אליו, מסוס כל הארץ, אבל קודם כל להבין מה זה יפה נוף, למה ירושלים נקראת יפה נוף. אומר רש"י, עיר שהוא נוף יפה, נוף יפה לשון, נוף של אילן. רגע, נוף של אילן זה ענפים של האילן. יפה נוף, כלומר, הוא נוף יפה. אז הוא נוף אבל של איזה אילן, מה האילן שהוא בדיוק הנוף שלו? כן? צריך להבין. ממשיך רש"י ואומר פירוש נוסף. דבר אחר, קלט של יופי. איך קלט יופי בתוך יפה נוף? איך ירושלים היא מקלט יופי? איך שומעים את זה בביטוי יפה נוף? שכן קוראים בקרחי הים לקלה נינפה. כן? אז נינפה, נוף, זה בקרחי הים, זה בעצם קלה. המילה נוף, נינפה נוף, אז ממילא יפה נוף, קלה יפה. ירושלים, קלה יפה. יפה נוף, היית מעלה בדעתך? זה רש"י. עכשיו, האמת היא זה מהגמרא, כמובן, נדמה לי זה ממרא של ריש לקיש. ומנחם חיברו כמו שלושת הנפת, כלומר נפה מלשון מחוז ביהושע י"ז, את זה כבר הזכרנו בעבר, תכף נזכר, אבל דונש פתר אותו לשון נוף של אילן. אז בסדר, אמרת לי שהוא נוף, אומר לא, לא. יפה נוף, הכוונה היא שיש לו נוף יפה, ומה הכוונה? ונקרא הר ציון יפה נוף, כי הוא הר הזיתים. מאוד מעניין, מה פירוש יפה נוף? כלומר שיש את ירושלים, הר ציון, ולהר ציון יש נוף, מה הנוף שלו? הר הזיתים. מאוד מעניין, כי זה מראה שיש קשר כאילו כביכול בין הערים, של הר ציון הוא האילן, ויפה נוף, יש לו נוף יפה הר הזיתים. טוב, צריך להבין, מתחילים להיכנס לעניינים. אומר האלשיך הקדוש, מתמציתה, מה זה יפה נוף? מתמציתה של ירושלים. היה נשפע בעולם סובה שפע גדול מאוד, כנמצא בדברי רבותינו, זיכרונה לברכה, שאילו ידעו האומות, שאילו ידעו האומות, מה חסרו? לא החריבוה, מה חסרו הם? מה אומות העולם מפסידים כשירושלים חרבה? לא היו מחריבים אותה. וגם היום הרב קוק כותב באגרות חלק ג', באחת מאגרותיו הוא כותב, אני עוד מחפש את היהודי הזה, שיעמוד מול אומות העולם ויגיד להם, כשאתם מפריעים, מונעים, או לא מסייעים לתקומתה של מדינת ישראל, אתם פוגעים בעצמכם, כי בעצם תקומת מדינת ישראל וירושלים בליבה, זה בעצם השבת האור שמאיר את כל העולם. אז אומר פה על פי המדרש, כי אני מצא באותה זה שאילו ידעו האומות מה חסרו, לא החריבוה. אז מה זה נוף? מה זה יפה נוף? ויהיה נוף כמה ידעת אמר, נופו של אילן. והוא, מה זה נופו של אילן? כי עיר אלוהינו בערך כללות העולם, הוא כערך סעיף אחד מכללות האילן. כלומר, העולם כולו אומר האלשיך הקדוש, דומה לאילן. ירושלים היא כאילו אחד הענפים, יש הרבה ערי בירה. ירושלים כביכול עוד ענף. אבל אומר האלשיך הקדוש, ואמר, הנה היופי של נוף אחד, למרות שזה לכאורה ענף אחד, היה מסוס כל הארץ, כי מתמצית יופי נוף שפע הנוף ההוא, מתברכת כל הארץ, הוא מיפי עיר אלוקנו. כלומר, למרות שזה נוף, זה ענף, אבל זה יפה נוף, זה נוף, זה ענף כזה שהוא כל כך יפה, כי מתמציתו, מהאור שלו, מתברכת כל הארץ. אומר, עכשיו, אני מזכיר שדיברנו בעבר כבר בפרשת עקב, שיעור שנקרא, נדמה לי, טיול בארץ. דיברנו על הפסוק יפה נוף, הזכרנו אותו, ושם הבאנו את רבנו בחיין, דברים ח', פירוש נוף, אקלים. מה זה יפה נוף? יש לירושלים אקלים, אקלים טוב. מה פירוש? ובכל נוף ונוף, יש בו שינוי אוויר לפי מזגו, ולפי קרבתו לשמש. ומי שנולד בנוף זה, ויצא משם, ונכנס בנוף אחר, יחלה חס ושלום. אנשים שעוברים אקלים, אתם יודעים, זה לוקח זמן לעבור אקלים. דרך אגב, גם בתוך הארץ, כשעוברים מאזור לאזור, זה לוקח זמן להתאקלם. אבל ירושלים, נוף מזוג וטוב. וכל הנכנס שם מן הנפת, לא משנה מאיזה נפה הוא בא, היה חזק ובריא ולא יחלה לעולם. ולכן נקרא מסוס כל הארץ. ירושלים, המזג אוויר שלה, מתאים לכולם. זה אוויר מיוחד, אוויר שיש בו אור גדול. ולכן זה נקרא נוף, מה פירוש נוף? אקלים יפה נוף, אקלים יפה. ושם בשיעור ההוא, על הטיול בארץ, יש אותו באתר, אפשר להיכנס, לשמוע, לראות. בשיעור ההוא הסברנו בעריכות את כל העניין הזה. אנחנו היום ניכנס לפירושים נוספים, להבין קצת יותר לרוחב ויותר לעומק את הביטוי יפה נוף. אז בינתיים, מה ראינו? ראינו יפה נוף מסוס כל הארץ, רש"י אמר, עיר שהוא נוף יפה של אילן, ואיזה אילן, לא ברור. קלת יופי, כי נוף זה לשון של קלה, אז יפה נוף, קלה יפה. גם צריך להבין קלה יפה, מה הכוונה? וגם לשון של נפת, כלומר מחוז, על זה דיברנו כבר בעבר, שזה כמו אקלים. ודונה שאומר לך, יש להר ציון נוף יפה, מה הנוף שלו? הר הזיתים. מעניין. טוב, נמשיך הלאה. מקור ב' בירמיהו י' א' ת' ז', אומר הפסוק כך, זית רענן יפה פרי תואר, קרא השם שמך. הקדוש ברוך הוא קרא את שמך זית רענן יפה פרי תואר. אז מה זה זית רענן? אומר המדרש בשמות רבה למדוו. זית רענן, הדאוד הכתיב, יפה נוף מסוס כל הארץ. איך קשור זית רענן ליפה נוף? איך קשור? אומר המדרש, כשם שהשמן, יש שם עריכות במדרש, אני ככה הוצאתי משפט אחד לקראת סיום, כשם שהשמן מאיר, כך בית המקדש מאיר לכל העולם. שנאמר והלכו גויים לאורך, לכן יקראו אבותינו זית רענן, שמאירים לכל. כן? ואני כזית רענן בבית השם, חולה, בצלוקים. אז אומר, מה זה זית רענן? זה שמן, שמן זה מאיר. מה זה זית רענן? שהוא מאיר כל הזמן, הוא כל הזמן רענן. והזכרנו בעבר שעלי הזית כל השנה הם ירוקים. כן? אז בכל אופן, אבל שימו לב שהמדרש קושר את זה ליפה נוף מסוס כל הארץ. אז לפי זה, מה זה יפה נוף? מתאים מאוד לאמירה של האלשיך, אבל בצורה טיפה שונה. כלומר, מה זה יפה נוף? שיש לו השפעה מאירה, יש לו נוף כמו נוף של האילן, כן? אז ירושלים היא כביכול האילן, והנוף של המאיר מסוס כל הארץ, כמו הזית הרענן. אומר השפת אמת, והשפת אמת מאוד מתאים עכשיו לתקופה של אחרי פסח, יצאנו מפסח, וכולם עוד כזה מנסים לחזור לשגרה אחרי החג המדהים והמתוק. אז תראו איתי מקור ג', אומר השפת אמת, פסח תפרש נונה, תפרש נונבב. במועדים נתגלה הערה עליונה בפרסיה ובהתגלות. כלומר, במועדים, כשאתה מגיע לפסח, יש אור גדול שמאיר ככה לכולם בצורה מאוד גלויה. כן? וממשיך שפת אמת, ולכן הם ימי שמחה, בגלל שיש אור גדול, אז הם ימי שמחה. והימים האלו הם הכנה לכל הזמנים. כלומר, היה לך אור בפסח, אדוני הנכבד, זה לא אור כדי שישאר רק בפסח ופסח נגמר, אתה צריך לקחת איתך את האור לכל השנה. השבת נותן מנוחה לכל ימי המעשה, שבת לשישה ימים. המועדים נותנים שמחה על כל השנה. כלומר, אתה צריך לקחת את השמחה שהייתה לך בליל הסדר, ולמשוך אותה גם לעכשיו, ליום השגרתי. כי לעולם צריך איש ישראל לשמוח, במה שזוכה לג' מועדים. יש שלושה רגלים, זה כל השנה צריכים לשמוח בזה. גם צריך להבין שבאמת זה היה כך, כלומר, הם היו או בדרך הלוך או בדרך הזו. כשהיו צוחקים על החבר'ה שיוצאים מדי מוקדם מהישיבה, ואלה שחוזרים מאוחר מהבית לישיבה, אז היו אומרים, שני בחורים נפגשים בתחנה המרכזית בירושלים ביום שלישי. אהלן אחי, אהלן אחי, מה נשמע? מאיפה אתה בא? אני חוזר מהבית לישיבה, ואתה אני נוסע מהישיבה לבית לשבת, כן? אז זו הייתה הבדיחה. בכל אופן, ברגלים זה ממש לא בדיחה, ככה זה היה. כלומר, כל הזמן עולים לרגל, חוזרים מהרגל, ובעצם ירושלים והמועדים במרכז כל המהלך של עם ישראל בזמן הנורמלי, כשעם ישראל בבריאות הטובה שלו. ואומר לנו השפת אמת פה, שלעולם צריך איש ישראל לשמוח במה שזוכה לג' מועדים, שלושה רגלים, מכל שכן, גם היום, ומכל שכן בזמן המקדש, להיראות במקדש ג' פעמים בשנה, ושמחת בחגיך, אומר השפת אמת, מה זה שמחת בחגיך? זה לא רק לשמוח בזמן החג, אלא גם כן על כל הימים, לשמוח במצוות החג שנתן לנו הקדוש ברוך הוא. מה זה ושמחת בחגך? תשמח שיש פסח. תשמח שיש שבועות, תשמח שיש סוכות, תשמח בעצם העובדה שיש את ההזדמנות הזאת של התגלות האור בפרסיה שמולידה בתוכנו שמחה שאנחנו צריכים למשוך אותה לכל השנה. וכתוב, שלוש פעמים בשנה, מה זה שלוש פעמים בשנה? שהם צריכים לעורר כל השנה, מלשון? פעמון ורימון. אז מה זה שלוש פעמים? מלשון פעמון, זה צריך לפעם בך. שלוש פעמים בשנה יש התפעמות גדולה שצריכה להמשיך ולפעם בך כל השנה כולה. ועל זה מבקשים, והנחילנו בתפילה של הרגלים, שבת ומועדי קודשך, כן? להיות נחלה בלי הפסק. ועשיינו ברכת מועדיך שנוכל לקבל, כלומר בשבת אומרים, הנחילנו שבת, ואם יהיה שבת וחג, אז אומרים, הנחילנו שבת ומועדי קודשך, להיות נחלה בלי הפסק, ועשיינו ברכת מועדיך שנוכל לקבל ברכת החג על שכמנו, להיות נשאר קבוע לכל השנה כנ"ל. כלומר, האור של החגים צריך להאיר לכל השנה. אומר השפת אמת, שימו לב עכשיו, וכתיב יפה נוף מסוס כל הארץ. כי ארץ ישראל הוא בית המקדש, שמים לב, ארץ ישראל הוא בית המקדש בליבה, במרכזה, כי ארץ ישראל הוא בית המקדש, נותנים שמחה לכל הארץ. וכן בזמן, שבתות ויום טוב, נותנים שמחה על כל הזמנים. ובנפש, בני ישראל מושכין השמחה מהמועדים. מה פירוש? יש בשלוש בחינות, עולם, שנה, נפש. כלומר, עולם זה מקום, שנה זה זמן, נפש זה נפש האדם. אז בחינת עולם, מקום, מי מאיר את כל העולם, מי נותן שמחה לכל העולם? ארץ ישראל ובית המקדש. וזה נקרא יפה נוף. ובזמן, שבתות וימים טובים. ובנפש, ישראל מושכים את השמחה מהמועדים, ומשמחים עם האור הזה את כל העולם כולו. כן? אבל נחזור רגע אחד לעניין שלנו, מה זה יפה נוף אם ככה? כלומר שירושלים היא אילן השמחה, היא מסוס כל הארץ, והנוף שלה הוא יפה, ולאן הוא מגיע? מסוס כל הארץ, הוא מגיע לכל העולם, לניו יורק, לפריז, לספרד, למדריד, לברצלונה, לכל מקום בגלובוס, לכל מקום בעולם, מגיע אור השמחה, מאיפה? מארץ ישראל ובית המקדש, ולכן ירושלים נקראת יפה נוף. יש לה נוף, כמו יש אילן, זה הגזע, והנוף שלו, זה כל הענפים וכו', כן? אז ירושלים יפה נוף, יש לה נוף יפה, ומה היופי בנוף שלה? זה רוח הקודש, רוח של שמחה שמתגלה בירושלים ומאירה לכל הערים בכל העולם כולו, לכן זה מסוס כל הארץ, שמחת כל העולם תלויה בירושלים עיר הקודש. כמה יפה, כמה מתוק, אבל עוד לא סיימנו. מקור ד' ילקוט שמעוני תהילים תשנ"ה, רמז תשנ"ה. יפה נוף, היפה בענפיה. אז לכאורה זה מתאים למה שאמרנו קודם. מה החידוש? ממשיך המדרש ואומר, קטענה זו ששורשיה בארץ ומתאמרת ועולה. מי שמכיר טענה, כשהיא מתחילה להשתולל, כן? זה חתיכת דבר, זה מאוד יפה. רק צריך לדעת לשים את זה, איפה לשים את זה? צריך מספיק קרקע לעומק, כן? אבל בכל אופן יש לה שורשים נעלמים, והיא נראית בהתחלה גזע. עכשיו, הגזע הזה מתחיל לעלות, ואז מתאמרת ועולה, וענפיה יוצאות מכל צד. אין, מי שמכיר תהנים מקרוב, מבין טוב מאוד על מה מדובר. וענפיה יוצאות מכל צד, והיא נאה. כך היא עתידה, מי זה היא? ירושלים, בית המקדש, להיות מרחבת ועולה. כמו שנאמר ביחזקאל מ"א, פסוק זין, ורחבה ונסבה למעלה. עכשיו שימו לב, מה זה ורחבה ונסבה למעלה? ביחזקאל הוא מתאר את בית המקדש. עכשיו שימו לב, בבית המקדש לא רצו לעשות חורים בקירות. עכשיו, יש את ההיכל, ההיכל יש לו קירות, הנה אנחנו בבית הרב, מקדש מעט, קירות ישרים. אבל מעבר לקירות של ההיכל, היו תאים. תמיד התפלתי, מה צריך את התאים האלה? מה העניין? מה זה? זה מין משרדים? מה התאים האלה? למה? מבחינה אדריכלית, אני מבין שהיה להם שימושים, אבל מבחינה אדריכלית, מה צריך את התאים האלה? תעשה היכל, וזהו, יש לך, אתה צריך להחסן. תעשה במקומות אחרים. תכף נראה עמקות גדולה היום, נזכה להבין מה העניין. עכשיו שימו לב. כשאתה אומר, עכשיו, איך זה היה בנוי? איך זה היה בנוי? ההיכל היה בנוי מבפנים קירות ישרים. עכשיו, הקיר עצמו היה עבה, ומבחוץ איך התאים ישבו? הרי אתה עושה תא בגובה אחד, בסדר. עכשיו, איך תשים, על מה תשים את התקרה שלו אם אתה לא עושה חורים בקירות? אז לכן מה עשו? עשו את הקירות בחוץ באובי, ועלו את הגובה שצריך, ואז נכנסו עמה פנימה, מדרגה פנימה. אני מדבר עכשיו על הקירות מבחוץ. מבפנים הקירות ישרים. מבחוץ הקיר באוביו הולך, עולה ונכנס פנימה עמה. עולה שוב, נכנס פנימה עמה ועולה. כלומר, בצורה, מה שנקרא, איך לקרוא לזה, לא יודע, כלומר, קו ישר, כך פנימה, עמה, תעלה, קו ישר, כך פנימה, עמה, תעלה ישר. עכשיו, התאים, אתה הנמוך יותר, הקומת קרקע, היה צר בעמה. זה שמעליו רחב בעמה יותר. למה? כי הקורות שלו נכנסו עמה על הקירות. וזה שמעליו קומה שלישית, עוד עמה יותר רחב, כי הקורות שלו, שהם הרצפה, הם התקרה שלה, של הקומה השנייה, הרצפה של הקומה השלישית של התאים, נכנסים פנימה לתוך אותה מגרעת עמה בקירות הבית מבחוץ. עכשיו שימו לב, אתה אומר לי, יחזקאל, אתה אומר לי, ורחבה ונסבה למעלה. כלומר, היא כאילו, התאים הולכים ומתרחבים. אבל הרי היא בפנים, זה לא מתרחב. ועכשיו פה המדרש אומר, למה זה יפה נוף? כמו תאנה זו ששורשיה בארץ הוא מתאמרת ועולה, והענפיה יוצאות מכל צד והיא נאה. אז אני מדמיין לכאורה, מה, הייתי צריך לכאורה לראות צריך בתוך ההיכל, את הקירות עולים, ואז מתרחבים ועולים, ומתרחבים ועולים, ואז הייתי רואה מראה אדריכלי יפה יפה, שבתוך ההיכל רואים את כמו עץ תאנה שהולך ומתרחב. אבל זה הרי לא ככה, זה בתאים בחוץ, אז מה מתאמרת ועולה? איזה מתאמרת ועולה יש פה? רבותיי, החיבור למילה, לפסוק, יפה נוף, מסביר את זה בעמקות כזאת להודות להשם. להודות להשם. מה כתוב בביטוי יפה נוף? שהנוף הוא יפה. הנוף הוא יפה. מה נוף? מסוס כל הארץ. מה פירוש מתאמרת ועולה? עכשיו שימו לב. ההיכל עצמו הוא בקדושה. מה הוא צריך? מישהו לא צריך אף אחד. מדברים על האור שהוא מאיר החוצה. בהתחלה הוא מאיר, כן? תא קטן. אחר כך, עכשיו, התאים, מה צריך את התאים? תתייחסו לתאים כמו ענפים, כמו העולם. בהתחלה האור שיאיר החוצה יהיה תא קטן. אחר כך האור שיאיר החוצה בקומה השנייה של התאים יהיה תא רחב יותר כבר, יאיר יותר בחוץ. בפנים הקירות אותו דבר, כי בפנים זה לא מושפע מכלום. אור השם מאיר תמיד באותו חוזק. אבל מבחינת התאים המקבלים בחוץ, הענפים שבחוץ, הענפים הולכים ומתרחבים. התא השני רחב יותר. התא השלישי למעלה כבר רחב עוד יותר. כלומר, ההשפעה החוצה הולכת וגדלה. כמה זה מתוק עכשיו? כלומר, תפקיד התאים מבחינה אדריכלית אלוהית בבית המקדש זה לבטא את השפעת אור קודש הקודשים על העולם. ולכן התאים הולכים ומתרחבים, מבפנים נשאר אותו אור, אבל התאים בחוץ הולכים ומתרחבים ככל שזה הולך ועולה, כן? ולמעשה זה כמו התאנה. עכשיו שימו למה זה התאנה? יש אומרים תאנה זה עץ הדת, והרי מהגזעים של התאנה היו מביאים עצים למערכה, כדי שיהיה כפרתו בעץ שבו חטא. אז כלומר המשל הוא כמו עץ התאנה, כן? תאנה שלכאורה זה רומז לדעת, שמלא הארץ דעה את השם. כן? אז הדעת של העולם בחוץ הולכת וגדלה ככל שהולכים ועולים במעלות, ואז בעצם זה יפה נוף. מה פירוש? אם פעם עם ישראל השפיע בעולם השפעות עצומות, הרי לדוגמה תקופת שלמה המלך, שהיא התקופה הכי יפה שהייתה עד היום, כן? בעצם הוא הביא את כל המדע לעולם, שינה את כל פני העולם, וכל העולם היה תחת שלטונו, וכולם באו לפה ללמוד הכל, הכל. שלמה המלך בחוכמתו האלוהית שינה את כל העולם, כל חוכמת היוונים, הכסדים, כל אלה, אומר רבי יהודה לוי בספר כוזרי, הכל העתיקו מעם לעם שכבשו, אבל בסופו של דבר הכל בא מאיפה? שלמה המלך. אז כלומר, כבר הייתה תקופה שראו את היופי של הנוף, נוף במובן של ענפים של האילן, של השפעה כלפי חוץ, וזה היה מסוס כל הארץ, כן? אחר כך לצערנו הגיע החורבן, אבל עדיין היהודי בכל מקום שהוא נמצא, הוא היה יפה נוף במוקטן, מה שנקרא, היי, בונה, יפה נוף, בונה, בונה, כל יהודי אפשר לקרוא לו יפה נוף, כי בעצם יש לו השפעה על סביבתו. אבל זה לא זה, כי צריך לחזור חזרה לירושלים, ולחזור למצב שירושלים היפה, מאירה ביופיה, באורה, הקלה, כלילת היופי, שכל הטוב האלוהי נמצא בה, מאירה לכל העולם, מאירה החוצה, מעיקר כל המדינות. אתם יודעים היום, אני לא רוצה להיכנס לצד הטכנולוגי, כי כל הזמן רק מנפנפים בו, אבל בעצם בצד הטכנולוגי רואים את זה כבר בבירור, איזה 130, 140, לא יודע כמה, 150 מדינות מסתייעות במדינת ישראל היום. לא יאמן. אבל זה לא רק זה. האור מתחיל להאיר במובן החינוכי, במובן הנשמתי, במובן הרוחני, שזה עיקר ההשפעה. לא תסדר להם דיסקונקי או תביא להם איזה פיתוח, זה גם זה חשוב. אבל זה לבושים חיצוניים, זה רק הכנה לאור הגדול, לנוף היפה של ירושלים, שהוא בעצם האור שמאיר מן שורשי התאנה הזאת של דעת השם הירושלמית, שמאיר לכל העולם. וכל העולם היום כבר מתחיל לראות שבעם ישראל, במדינת ישראל, בירושלים עיר הקודש, מאיר האור. שזה כולם לחוצים. אתם מבינים מה אירופה היום, הפחד אימים שלה, של כל המשכילים שלה, אלה שיושבים ומתכננים איך להילחם בעם ישראל, הפחד, איך לקרא לזה, הסיוטי לילה שלהם, זה שפתאום פה בירושלים, פתאום יצוץ נביא. הם ממש פוחדים, שפתאום יצוץ נביא. מה הם יעשו? הלך הכל. זה רק מה שחסר להם, אתם מבינים? שזה כל המלחמות נגדנו. בכל אופן, אנחנו ממשיכים במשימתנו האוניברסלית להיות יפה נוף, מסוס כל הארץ. ובאמת בתאים האלה רואים את היופי שהתאים הולכים ומתרחבים, כלומר ההשפעה החוצה הולכת ומתרחבת. אבל העומק של יפה נוף לא נגמר. רבותיי, יש פה עומקים מקסימים. בעזרת השם בואו נתקדם קדימה, אנחנו במקור A, ילקוט שמעוני פקודי, רמז תף י' ז'. אומר המדרש, יפה נוף בהניפתה. כלומר, עד עכשיו דיברנו על נוף מלשון, נוף האילן, נכון? היה גם לשון של קלה ונוף האילן, אבל עכשיו פתאום נוף מלשון הנפה, להניף. להניף, יפה נוף בהניפתה, איזה הנפה? על מה אתה מדבר? מה, ירושלים מניפה משהו? מניפה דגל ישראל היום, מה זה יפה נוף? מה רצו? אומר המדרש, שימו לב טוב טוב, שנאמר וינף אהרון והניף את העומר. זה שתי מקומות, שתי מקורות. מה הם שתי המקורות? אז בואו נראה קודם את וינף אהרון. במדבר ח', שם מדובר על הלוויים, שמקדשים את הלוויים לעבוד במקום הבכורות, ושבט לוי הופך להיות שבט שמיוחד לעבודת השם בבית המקדש. אז קח את הלוויים ותיהרת אותם. מדובר פה על התארות, על התעלות של לוויים. אז זה עליהם מי חטאת, אפר פרה אדומה וכו', כן, לתאר אותם וכיבסו, והם צריכים, בקיצור, צריכים להתאר תהליך טהרה. והניף אהרון את הלוויים תנופה לפני השם, מעט בני ישראל, והיו לעבוד את עבודת השם. שמים לב מה זה? אהרון הכהן מניף אותם. האמת היא פרקטית, לא יודע איך זה נעשה, אבל הוא מניף את הלוויים. למה צריך להניף אותם? שימו לב, תנופה לפני השם מעט בני ישראל, והיו לעבוד את עבודת השם. רבותיי, רבותיי, איזה תיקוד שאי אפשר לתאר. אומר לך המדרש, אתה יודע מה זה יפה נוף? אתה יודע מה זה? היא יפה בהניפתה, היא מניפה אנשים. היא מרוממת אותם בעבודת השם. היא לוקחת אותם, תהרת אותם, נקה אותם, מניפה אותם למעלה. הכניסה בהם רוח, הכניסה בהם נשמה, מעוררת אותם, מעוררת בהם דבקות. מי שמסתובב לו בכותל, רבנו, מי שזוכה לגור בכלל, כן? דביר היקר, נו, דביר לוי, שמע, זה לא, זה לוי. מי שמסתובב במקומות האלה, הוא רואה כל פעם את היהודי מגיע, ואיך הפנים שלו פתאום נהיות חלק כזה, האור מתחיל להעיר, העיניים מתחילות להתנוצץ, הבן אדם בכלל נראה, איזה, היום היה להגיד אחד, ראיתי שמו לו תפילין, בין לבין הרסטות. אתם יודעים מה זה רסטות? מין אלף צמות כאלה קטנות, נכון או לא? אין? היית אומר זה בוב מרלי או משהו, כן? אלף רסטות כאלה, הצליחו, כל הכבוד לחבדניקים שם, הצליחו להכניס לו את התפילין, בין הרסטות, בטח היו צריכים לתת לי, להחזיק את הזה, להוציא רסטה אחת, עוד אחת, עוד, לשלוף, זה תשאיר למטה, זה חתיכת מפעל הנדסי, זה לא פשוט להכניס תפילין בין רסטות. אבל הבן אדם היה, כולו דבוק לאבנים, עם סידור ביד, מתפלל, ריבון העולמים, אחי, מה קרה? התחרפנו? מה הולך? מה פתאום תפילות עכשיו? מה הקשר בין הרסטות? לתפילין והכותל והסידור שבעיה שלך, איך זה עובד יחד? עכשיו, אל תהיו חיצוניים, זה הכל קשקוש, זה נכון. אבל עדיין, עדיין הבן אדם מקבל התקף נשמה, כמו שאומר רב שלמה מקרליבך, מקבל התקף נשמה ברגע שהוא מגיע לירושלים, מתחיל להתקרב, מתחיל לרדת את השוק, מגיע למטה, מגיע לקראת הרחבה, הוא בכלל כבר בעננים, דברים איתו, הוא לא שומע. נכנס פנימה, אתה רואה אותו מרחף על האוויר, מגיע לאבנים של הכותל, דבק. בוא נאחי, מה קרה? שמו לך איזה משהו, איזה דבק, מגע ככה על המצח, בום, מה נתפסת? מה קרה? עכשיו, אני מוכרח להגיד שזה דבר מדהים גם לראות אנשים שהם לא יהודים. עמדנו להתפלל, ופתאום אני רואה איזה אחד עם אליים מלוכסנות, לא יודע מאיפה הוא הביא את זה, מאיזה שפה הביא את זה. אנחנו מתפללים ופתאום שומעים אותו ככה. משהו כזה. לא מובן. אבל אדם באקסטזה. תגיד אחי, מה קרה? קיר, אתה יודע, מה? כאילו, מה? זהו, איבדנו את הצפון, אתה בארץ ישראל, ירושלים, זה, מה קורה? הבן אדם, מוכר, כולו משתולל. מי שנמצא דרך אגב הרבה בכותל, לא חדש, כן? רואים את זה הרבה פעמים, כן? אז זה, מה אתה רואה? שברגע שמגיעים, ירושלים מניפה אותך למעלה, אחי. מניפה אותך, מרוממת אותך. זה מה שהמדרש אומר, שנאמר וינף אהרון. מה זה וינף אהרון? מה שהוא עשה ללוויים, זה תנופה אחת, לא נגמר, חכו. אומר, נתן לנו עוד דוגמה, והניף את העומר, אנחנו עכשיו בימי העומר, והניף את העומר, שמתם לב שהעומר זה לא רק עומר, זה והניף את העומר, והתורה מדגישה את זה, בואו נראה ביחד. תראו איתי יחד במקור ה' בשורה שנייה בסוף, ויקרא כף ג' והניף את העומר לפני השם וספרתם לכם, זה בדילוגים כמובן, מיום אביאכם את עומר התנופה, שמתם לב? את עומר התנופה, שבע שבתות אם לא תהיינה וכו', והקרבתם ברגע שתגיעו לשבועות, והקרבתם מנחה חדשה, ומה עם המנחה החדשה בשבועות? כלומר רגע אחד שימו לב, בוא נפיל וינקרים, היינו עד עכשיו בעומר, מי העומר? התורה ישר ממשיכה אל מנחה חדשה בשבועות, לחם תנופה, שתיים, מניפים את העומר בפסח, מניפים את שתי הלחם בשבועות, כן? ושני כבשים והניף הכהן אותם, כלומר את שני הכבשים ואת שתי הלחם ביחד, את האמורים של הכבשים לכאורה ואת שתי הלחם, מניף הכהן. אז יש תנופה בעומר, ויש גם תנופה בשתי הלחם בשבועות, והתורה מחברת את זה כרצף אחד, מהתנופה הזאת לתנופה הזאת. מה זה הדבר הזה? מה העניין של התנופה? ועוד קוראים לזה עומר התנופה ולחם התנופה. אומר המדרש, ויקרא רב הכפחת, והניף את העומר, וכיצד היה מניפו, רבי חמא ברוקווה בשם, אולי זה רבי יוסי בר חנינא, איני יודע, זה בראשי תיבות, אמר, רבי יהושע, לא יודע, בראשי תיבות, אמר, מוליך ומביא, מעלה ומוריד. כלומר, הוא לא סתם רק מניף, הוא מוליך ומביא, מעלה ומוריד. לולב. רבותיי, חשבתם רק נענועים של הלולב וסוכות, זהו, נגמר. לא. יש תנופה של הלולב בסוכות, מוליך ומביא, מעלה ומוריד, ויש תנופה של העומר בפסח, ויש תנופה של שתי הלחם בשבועות. כלומר, התנופה מלווה את שלושת הרגלים. לפי מה שלמדנו, זה מאוד יפה. כי שלושת הרגלים, מה תפקידם? להניף אותנו, לרומם אותנו לעבודת השם. אז יש תנופה של הלולב, יש תנופה של העומר, ויש תנופה של שתי הלחם. מוליך הוא מביא, מעלה ומוריד. ממשיך ואומר המדרש, מוליך הוא מביא למי שהעולם כולו. למי שהעולם כולו שלו. מעלה ומוריד למי שהעליונים ותחתונים שלו. אז שמים למה הוא אומר, למה מוליך הוא מביא? להגיד כל העולם שלו, כל העולם מלא אדמות. למה מעלה הוא מוריד? להגיד שהעליונים והתחתונים, גם המלאכים וגם פה למטה כולם שלו. רבי סימון ברבי יהושע אמר, מוליך הוא מביא כדי לבטל רוחות קשות. מעלה הוא מוריד כדי לבטל תללים קשים. שמעתי פעם אמר משה גן צליטה, שזה בעצם מתאים לזה שמנענים בהודו ובאנה השם. כן? כלומר, לממרה שאומרת שזה בא להגיד שהקדוש ברוך הוא בא לבית בכל העולם וגם בשמיים ובארץ, אז זה מתאים להודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. לממרה שזה בא לבטל רוחות קשות, ארבע רוחות השמיים, ולבטל כללים קשים שיורדים מלמעלה, לכן מעלה ומוריד, זה מתאים לאן השם מושיענה, כן? בכל אופן, מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים כאן שיש פה, בואו נראה את הדברים מהכתב והקבלה. מסביר לנו הכתב והקבלה מה אנחנו רואים פה. בואו נראה בפנים. ואמרו המחברים, לפי שאין דבר, למה צריך להניף את העומר? למה צריך להניף את העומר? מה צריך? למה? לפי שאין דבר מרים לב בני אדם ומחתיעם, אין דבר שגורם לי גאווה, כשפע רוב טוב, פתאום יש לו, אתה יודע, ים של תבועה, עשה כסף, הוא על הסוס, תחפש אותו. יש לו זמן, כן? לכן ציווה, תרם יהנו מתנובת השדה, יביאו מראשית הקציר אל הכהן, ויניפוהו לדלת רוחות העולם, למעלה ולמטה, להורות, כי כללות העולם שלא יתברך, הוא האדון המשפיע עלינו כל טוב. רבותיי, במלאת 70 שנה לעצמאותנו, אנחנו מכריזים בזאת, כאן בביתו של מרן הרב רבי אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, שבעצם הציל את כל הציונות כולה, מכל הבלבולי שכל שלה והדעות העקומות שנפלו על הציונות החילונית, מי שהציל ולימד זכות והעמיד את הציונות, זה מרן הרב זצ"ל. ואנחנו פה מכריזים בדיוק את ההכרזה של הנפת העומר, שהיא להורות כי כללות העולם, כולל תקומת מדינת ישראל, כולל 70 שנות החיים המופלאים של מדינת ישראל, כולל כל קיומנו, כללות העולם שלא יתברך, הוא האדון המשפיע עלינו כל טוב, למלות הגרנות, בר והסמב סבא, ואנחנו עבדיו צריכים לשמוע תמיד בקולו. זהו זה, זה תנופה. על לפי זה, מה זה התנופה? התנופה היא קבלת עול מלכות שמיים. מוליך ומביא מעלה ומוריד. יש בזה גם תפילה להציל את העולם מכל הדברים הלא טובים, אבל אפשר להגיד זה קשור לזה. אם אתה אומר את הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו בכוונה גדולה, אז גם תזכה שתפילתך ענה השם הושיענה והצליחה נא תענה בעזרת השם. אבל בכל אופן, מה אומר לנו כאן? אומר לנו למעשה שהתנופה, אומר המדרש, התנופה היא יפה נוף, כלומר יש לה יכולת של הנפה לירושלים עיר הקודש, הנפתה בהניפתה היא יפה, שנאמר ויענף אהרון, תנופה מה זה? התחברות לעבודת השם, והניף את העומר, שזה בעצם גם את שתי הלחם, וזה בעצם גם תלולב, וזה הכל בעצם הודו להשם, כי טוב, כי לעולם חסדו, וזה הכוח של ירושלים עיר הקודש. הירושלמיות, שהיא כלל ישראלית, לא משנה איפה אתה גר, בצפון, בדרום, כולנו ירושלמים, הירושלמיות באה להניף אותנו בשלושת הרגלים אל השמחה העצומה של התגלות מלכות השם בעולמו. התגלות תור השם בנו. אתם יודעים הרי מה אומרים? שעם הארץ הוא חבר ברגל, נכון? כל ישראל חברים ברגל. מה פירוש? ברמה מסוימת מתחילים לסמוך עליו בתרומות ומעשרות. סליחה? מי אמר לכם? אולי לא בראש שלו. איך חז"ל אומרים כזה דבר? עכשיו תקשיבו לדבר מתוק מדבש. עם הארץ הזה מנסה להחליט החלטות לכאן, לשם. איך שנכנס הרגל הוא מקבל התקף נשמה. זה בלתי נשלט. הוא מתנופף למעלה, מקבל תנופה והרמה רוחנית שהוא לא מצליח להתנגד לה. אתם מבינים מה זה כוח של ירושלים? יפה נוף מסוס כל הארץ, ממלא שמחה את כל העולם. עכשיו אחרי שהגענו אבל ללשון של התנופה, אז כבר קשה להתעלם מאותו פרק בנביא, שיש כאלה שנוהגים לקרוא אותו כמובן בלי ברכות, כן, רק לקרוא את הפרק בנביא ביום העצמאות. אז בואו נראה את זה ביחד מקור ו. אומר בישעיהו פרק י' ופרק י' א', עוד היום בנוב לעמוד ינופף ידו. טוב, אז יש את הבדיחה הידועה שביום העצמאות אנשים מנפנפים על המנגל, כן? אבל מה זה? כאילו, אולי ישעיהו ראה גם את המנגלים האלה, יכול להיות, ואת החבר'ה מנפנפים, גם יכול להיות, כמו מן הסתם רעה, אבל לא נראה לי שעל זה הוא התנבא. אז מה? אז איזה נפנף מתכוון פה ישעיהו הנביא? עוד היום בנוב, ולמה נוב דווקא? מה, יש שם איזה מנגלים מיוחדים? או יש שם איזה התנופפות מיוחדת? עוד היום בנוב, בנוב לעמוד, ינופף ידו, הר, ויש פה כתיב של בית, והקריאו הר בת ציון גבעת ירושלים. ואחרי שהוא אומר את זה, הוא מתחיל להיכנס לעניין של משיח, ויצא חוטר מגזע ישי, ונחה עליו רוח השם, ושפט בצדק גדלים, אני כמובן בדילוגים קורא, והוכיח במישור לאן וארץ, ויקה ארץ בשבט פיו, עם הפה שלו יקה ארץ, וברוח שפתיו ימית רשע, והיה צדק אזור מותנה, והאמונה אזור חלציו. אז בואו נחזור רגע אחד להבין, מה זה עוד היום בנוב לעמוד ינופף ידו, מה זה? אומר הדק, מדובר פה על סנחריב, סנחריב בא על ירושלים בחוצפה גדולה, והשר שלו הרב שקה הזה דיבר בחוצפה גדולה נגד הקדוש ברוך הוא. אז אומר הנביא כך, עוד היום בנוב לעמוד ינופף ידו, אומר הדק, על ירושלים, מי זה? סנחריב נופף את ידו באיזה מין תנועת ביטול כזאת, כן? כאדם המבזה הדבר, למה? אמר, אין זו נחשבת בעיניי, כאילו אמרו לו, איך הפרשנים אומרים, שאמרו לו, תשמע, אתה צריך היום, אם תלך היום תצליח, אז הוא טס עוד היום, מהר, להגיע לירושלים, כשהוא הגיע, ראה מה זה ירושלים, הגיע לנוב, ראה את ירושלים, אמר, זה עשה ככה אם היה תנועת ביטול, שזה לחצתם אותי על הדבר הקטן הזה? רבותיי, כמה מדינות היום רצות אחרי מדינת ישראל הקטנה, זאת היא שלא לא יפה להתבלט בעולם כזה גדול וכאלה, המדינה הקטנטונת הזאת, ואנשים, מדינות שלמות בעולם מסתובבות סביבנו, מה קרה? מה העניין? אנחנו לא מתגאים, זה לא העניין של גאווה, יש פה משהו, זה בדיוק מה שקרה לסנחריב, הוא הגיע, ראה את ירושלים, אמר להם, שם עם היד ככה, כאדם המבזה דבר, אמר אין זו נחשבת בעיניי, כי כמה עיירות בצורות ממנה כבשתי. אז זה הסבר אחד. אומר הרד"ק, ואדוני אבי ז"ל, מביא פירושים של אביו, פירש הפסוק כן, עוד היום, מה פירוש עוד היום? שעוד היום שישובו לנוב, ישובו לנוב, כלומר לא על סנחריב בכלל, אלא ישובו עם ישראל, ישובו לנוב, לעמוד שם אותם שברחו משם מפני סנחריב. אומר המלבין, לעומת הציור הזה שמצייר איך כל הערים סביב ירושלים חרדו והתפלצו מפני האויב, שזה סנחריב, מצייר איך הר ציון מצחק על כל זאת, והר ציון וירושלים ינופף. מי שינופף זה הר ציון וירושלים, יגיד, מה אתם חבר'ה, מה עם היד ככה, חבר'ה, הלו, מה קרה, מה נלחצתם? הרי כידוע סנחריב, כל הצבא האדיר שלו מת במכה משמיים באותו לילה, כן? אז הר ציון משחק, הר ציון וירושלים ינופף, הוא מרמס בידו אל הערים הבורחים למור, למה תברחו? אז קודם כל, התנועה הזאת עם היד, חבר'ה, זה כנראה תנועה היסטורית. כבר הנביא משתמש בה. ינופף ידו, חבר'ה, מה העניין? לאן? מה קרה? עם היד עושה להם, כן? ינופף ידו, כאילו, מה? לאן בורחים? מה העניין? כן? הוא מרמז בידו להרים הבורחים למור, למה תברחו? למה תיראו? עלו עוד היום בנוב לעמוד. עוד היום יוכרח מסנחריב לעמוד בנוב, ולא ילך משם והלאה. כי בנוב סמוך לירושלים, שם נפל שדוד. טוב, אז נורא יפה. אז לכאורה, ינופף ידו, זה כביכול ירושלים מנופפת את ידה לכל הבורחים, ואומרת, חבר'ה, לא לברוח, בואו, כן? אבל השאלה היא, למה כל כך נוב? ומה העניין ינופף ידו כל כך להתעסק עם הביטוי הזה? אז בואו ננסה להבין קודם כל את העניין של נוב. שימו לב, בשמואל א' פרק כ' ב', אנחנו פוגשים את הסיפור על דוד שבורח מפני שאול, בורח לנוב עיר הכהנים. הוא מגיע לשם, אין לו כלום, בלי מלווים, והכהן שם, איך קוראים לו? אחי מלך? נו, איך השם שלו? איך? אחי מלך, נכון, זוכר נכון, כן, אז הוא כאילו, מה קרה, למה באת בלי אף אחד, לא, אני בשליחות של המלך, הוא ככה מחסה ממנו, ונותן לו אוכל, נותן לו דברים, ואז דואג האדומי, הולך, אומר את הלשון הרע הזה, או את הרכילות הזאת, כן, הולך ומספר אותה לשאול המלך, ואז שאול המלך מביא את הכהנים מנוב, ומה קורה אז, בואו נראה, אומר שמה, ואומר המלך, זה שאול, לדואג, אף אחד לא היה מוכן להרוג אותם, שאול לא קיבל את ההסברים שהם לא ידעו, החליט להרוג אותם. אמר לה, התחיל לצוות, תהרוגו אותם, לא היו מוכנים אף אחד. אמר לדואג, אתה אלישנת, נכון? תהרוג אותם אתה, סוב אתה הופגע בכהנים. אז הוא הורג אותם, ואז גם את נוב, ואת נוב עיר הכהנים, היכה לפי חרב. אז בעצם אנחנו רואים שנוב הייתה עיר של כהנים, ושהיא הייתה סמוכה לירושלים. אבל מה זה הביטוי הזה? בסדר, אז נוב, למה עוד היום בנוב יעמוד ינוב? מה רוצים מנוב? אז שימו לב רבותיי, ות ופי מתחלפות. עכשיו אתם תגידו לי, לא באמת, רבותיי, בית ופי מתחלפות, נוב, נוף, יפה נוף, יפה נוב. כלומר, נוב היא עיר קרובה לירושלים, שמושפעת מירושלים, ולכן היא נוב עיר הכהנים. כי בעצם הכהנים שהם, עבודתם הייתה בירושלים, היו מהם כאלה שבאו לגור סמוך לירושלים. ולכן הנביא אומר, הוא יגיע, סנחריב יגיע רק לענף, לנוף של ירושלים, לנוב, כבר שם הוא יעמוד, כבר שם הוא ייפול. אבל אז אם ככה, מה זה נו וינופף? בכל זאת, רואים שיש פה משהו. עכשיו, מישהו יגיד לי, בוא נע, לא הגזמת עם הנו ונוף הזה? אז שימו לב, פסוק מתוק מדבש. תראו איתי, פסוק די מפורסם, בישעיהו נ"ז, נאמר כך, תראו במקור ו' לקראת הסוף. בורא ניב שפתיים, שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם ורפאתיו. בורא ניב שפתיים, מה הכתיב? בורא נוב שפתיים. רואים? בורא ניב שפתיים זה הקרי, והכתיב הוא בורא נוב שפתיים. עכשיו קיבלנו עומק עוד יותר גדול, כי בעצם יוצא שיפה נוף, זה אומר בעצם יפה נוב, כלומר ניב שפתיים, נופת צופים. השפתיים שלו מפיקים נופת צופים, אומרים, נכון בעברית, נופת צופים. נוף, נוב, ירושלים משפיעה על כל מי שמתקרב אליה רוח של נבואה, רוח של קדושה, דיברנו, מניפה, מרוממת, אבל גם רוח של נבואה, וזה מתבטא בנוב, שזה ניב שפתיים, נוב שפתיים. ובאמת בגרות הראיה, תראו איתי בסוף מקור וב, בגרות הראיה, איגרת למתת, אומר הרב קוק ככה, היו כמה נביאים משערי ערים, אף על פי שרובם היו מירושלים, כלומר היו כאלה שגרו בערים אחרות מהנביאים, כי הם ידעו שזה שורש נשמתם, אבל כל השאר, שעל כן נקראת גי חיזיון, רוב הנביאים היו בירושלים, כי שם באו לקבל נבואה, וכל נביא שלא נתפרש שמירו הוא מירושלים, כדאית במדרש אחד בפתיח תקף דלת, כלומר כל נביא שלא נתפרש שמירו, מה הפשט? הוא היה בירושלים. למה? כי ירושלים היא גיא החיזיון. למה? כי בורא ניב שפתיים, נוב שפתיים, כל מי שמתקרב לירושלים, מקבל את הניב, את הנוף, את פתיחת שערי הלב, את התנופה, את ההנפה כלפי מעלה, את פתיחת שערי הלב, את רוח הקודש, את הנבואה, כל אחד לפי הכנתו, וככה נולדים נביאים, מיפה נוף, יפה נוף. כלומר, בירושלים, יש הנפה גדולה ויש הנבה מלשון ניב שפתיים, לשון של נבואה. עכשיו אחרי כל זה, עדיין אנחנו לא מבינים מה זה ינופף ידו. תגיד לי, ינופף מחשבתו, ינופף ראשו, לא יודע. מה זה ינופף ידו? מה רוצים עם הינופף ידו הזה? אז בואו ניכנס בזריזות, פסקה באורות הקודש, יפהפייה, מתוקה, מקסימה. ובשנת ה-70 ולקראת עצמאות, חג עצמאות 70 למדינת ישראל, אני חושב שכולנו צריכים להקשיב היטב לפסקה הזאת ולהבין לאן אנחנו צריכים להמשיך מכאן והלאה. ביססנו, הקדוש ברוך הוא עזר, בנה על חלק מארץ ישראל מדינה ריבונית בדרך כלל, לא לגמרי, יש הרבה מה לתקן, אבל עדיין מתיקות, להגיד תודה להשם. אבל כדי, בשלב הבא, לאן רוצים ללכת? אז תראו איתי את הדברים, תראו איתי מקור זין, אורות הקודש חלק א', חוכמת הקודש, פסקה סמך ג', אומר הרב, צריכים להרחיב את המחשבה הרבה. עכשיו תפתחו שערי הלב רבותיי, צריכים להרחיב את המחשבה הרבה, באורך, ברוחב, בעומק, ברום, בהתפשטות, בגודל, לחדרה הרבה בחידור פרטי, ביחידות ובפירוט, בחיפוש ובקוטן, עד כדי נימה דקה מן הדקה. כלומר צריך לתת למחשבה להיכנס בחדות לפרטים הקטנים, ולמצד שני להרחיב אותה, להגיע לעומק הרום, בהתפשטות, בגודל. ממשיך הרב ואומר, ומטיילים, מה זה מטיילים? במחשבה מטיילים מן הגודל אל הקוטן, ומן הקוטן אל הגודל, מן הפרטיות אל הכלליות, ומן הכלליות אל הפרטיות, וחוזרים חלילה. תסים, תסים במחשבתנו, תסים מן האצילות, מן האידיאליות, אל ההתגשמות, אל החומריות, אל המעשיות. תפסיקו לעשות נתק בין עולם הרוח לעולם המעשה. תפסיקו לנתק את מדינת ישראל מהקדושה ומן הקודש ומן התורה ומאור השם. צריך לדבר על הקודש, לטוס אל הקודש, ובבת אחת לרדת אל הכלכלה הישראלית, לטוס חזרה אל דיבורים על בית המקדש ועל רוחניות וסוגיות פה וסוגיות שם, ולחזור חזרה לחיי החברה ולבניין הארץ ולבניית בתים ולהתיישבות וכו'. זה צריך לשחרר את עצמנו חברים, להפסיק לחיות חיים פירודיים, להתחיל לחיות חיים של תנופה, שאתה אף מצד לצד, למעלה למטה, קוטן גודל, עולה לרוחניות, חוזר חזרה להתגשמות, אל החומריות, אל המעשיות, ושבים ועולים מן המעשיות אל האצילות, אל האידיאליות, ועוסקים תמיד בתנועה מלאה חיים. ועכשיו תקשיבו טוב, מוליך ומביא, מעלה ומוריד. רבותיי, כמה זה מתוק, יפה נוף. התנופה הירושלמית לא קוצצת לעצמת הכנפיים, היא אפה, היא מאפשרת לעצמה כנפיים כנוף, כנפיים, היא מאפשרת לעצמה תנופה והתרוממות, היא מאפשרת לעצמה לטוס לרקיע ולחזור חזרה על המציאות הכי גשמית, עסקית, כלכלית, חברתית, פוליטית, מה שלא תרצה. חומרית, גשמית, בניין הארץ, וטסה חזרה, הכל אצלה אחד, עולמים מתחברים, וזה מוליך רוממים מעלה ומריד. והמדרש אומר לנו, יפה נוף. זוהי הירושלמיות האמיתית, חיבור של הכל בלי ניתוקים, טיסה חופשית, שמיים פתוחים, כן? ממשיך הרב ואומר לנו, וחיים ככה חיים עליזים, חיים קדושים, בגאון שם השם, בגאווה על שם השם שמתגלה בנו, משתוקקים לבטא את השם, מתאבים לפרש את האור העליון, כן? למה שהכהן הגדול ביום הכיפורים מבטא את שם המפורש בית המקדש, מתמלאים צמאה עליונה, צמאה עליונה, רביית תענוגים, למלא פה, תהילת אל אלים. ומרוב יראה טהורה, מעוצם חרדת קודש, שווים אל הדממה. רוצים להגיע למצב שהשם מתפרש ומתגלה, ושוב, הכהן הגדול מבטא את השם המפורש בבית המקדש. אנחנו שווים אל הדממה, כי אנחנו עוד לא שם. ומייחדים ייחודים קדושים, ייחודים עליונים, ברינה, בקדושה, בשירה, בחדווה, בטהרה, בחילה, ברעדה, בדיצה. כלומר, במקום השם המפורש של הכהן הגדול, מייחדים ייחודים, כוונות. כוונות בלבד, וכל עצמותיהם תרננה ומלכות שמיים מתעלה והכבוד העליון מתרומם, ונפשם דורכת עוז, נפשם שכל המכוונים ויחד איתם כל עם ישראל, דורכת עוז והלל וזמרה אינם מתמלאים, ושמיים וארץ שמחים בשמחתם, מסוס כל הארץ, וכל הדינים מתמתקים, ושרפים והרעלים מזמרים איתם יחד. העולם באמצע חתונה, הבנתם? העולם הפך לאולם חתונה. ומזמרים איתם יחד ומתקבצים מלאכי השרת כבמזמותי חתן וכלה. מזמותי חתן וכלה זה ביטוי מהגמרא, שזה השחוק שעושים עם החתן והכלה, כל מיני, אתם יודעים, הוא קופץ, זה רוקד ככה, הוא רוקד ככה. כל הגלובוס בחתונה אחת, אולמי גלובוס, אולמי קוסמוס, אולמי עולם ומלואו. והכל בנוי על היפה נוף הזה, על הטיסה הזאת, על היכולת תנופה של המחשבה, של הטיסה למעלה ולמטה. והכל אומר כבוד, ברוך כבוד השם ממקומו. ברוך הוא ומבורך שמו הגדול הנעלם מכל חי וחבוי מכל יש, ועל כל יתגדל ויתנשא סלע. עכשיו לקראת סיום, רוצה לקחת אתכם למקום מתוק מדבש. אז אם ככה, מה זה עוד היום בנוב לעמוד ינופף ידו? הר בית או בת ציון, גבעת ירושלים. תקשיבו טוב חברים, אני מציע פה הצעה שושים מתוקה מדבש. עוד היום, אפשר להסביר כמו שהפרשנים אמרו עוד היום, אפשר להסביר כמו אבן עזרא, עוד היום, עוד יבוא היום. אז עוד יבוא היום, בנוב, מה זה בנוב? לקבל את ההשפעה הירושלמית. נוב, נוב, עניב שפתיים, נוב שפתיים, זוכרים כמו שדיברנו? אז עוד היום, בנוב לעמוד מה הכוונה? לקבל את התנובה הירושלמית לתוכנו. ומהי התנובה הירושלמית? מהי התנופה הירושלמית? תקשיבו טוב, ינופף ידו. את היד הגיע הזמן לנופף, לא רק את המחשבות, ריבון העולמים. שאם יושבים לי בבתי מדרש, נועמים, נאומים, חוצבי להבות. תגיד לי, ומה עם המציאות בארץ? תסתכל מה הולך. הוא בבית מדרש, זה, אתה יודע, מה שעשות, פוליטיקאים. אחי, ינופף ידו. תן תנופה גם לידיים. אל תישאר לי במחשבות בעננים רק. וזה מה שהנביא מתנבא ואומר, עוד היום, עוד יבוא יום, בנוב לעמוד. אנחנו נעמוד בתוך המקום של קבלת התנופה והתנובה הירושלמית והניב שפתיים של אמר השם ורפאתיו. ומה יהיה המשמעות של הניב הזה? ינופף ידו הר בציון גבעת ירושלים. ינופף ידו היד המנהיגה הפועלת, לא היד התמאה, לא היא תקבר, אלא היד הקדושה, יד של תורה, יד של אהבת ישראל, של אהבת ארץ ישראל, של התיישבות, של בניין הארץ, של גאולה. היד הזאת תתחיל להיות מתנופפת, תונף, בלשון של תנופה, של התרוממות, וזה בדיוק מה שצריכה מדינת ישראל ביום העצמאות ה-70, ינופף ידו, להביא לתנופה לא רק של המחשבה, אלא גם של היד הפועלת, שתהיה יד ירושלמית קדושה. חזקו ואימצו.